על כן.
כן. בתרגום אבן תיבון אין את המילה על כן, וגם השכל מחייב שלא יהיה את המילה על כן, כי זה לא על כן. מה שיהיה כתוב פה בהמשך זה לא קשור, זה לא על כן. על כן, כאילו מה שדובר עד כאן זה גורם מנמק למה שיאמר עד מכאן ואילך, אבל זה לא. זה עוד רעיון, לא מה שנאמר פה עד כאן זה לא מנמק את מה שיכתב להלן. אין אנחנו רואים כל מי שקיבל עליו את דתנו בדיבור פה בלבד כשווה לנו. לכל הבא להתגייר מודיעים אנו את המצוות אשר יהיה עליו לקיים, ומעשים שיש בהם משום תורך לנפש, כגון דיני טהרה ותלמוד תורה ומילה ומצוות רבות אחרות, ורוב המנהגים אשר לנו. ואנו אומרים לו כי אחד מתנאי המילה ומתעמיה הוא לזכור תמיד כי אות אלוהי אשר ציוונו האלוה לשימו בכלי התאווה הגוברת באדם, כדי שיוכל, אבן תיבון לא כתב האדם, ויש למחוק את המילה הזאת, כדי שיוכל להתגבר עליה. כי, טוב, בקריאה השנייה נסביר, אולי נגיד כבר עכשיו, כי זה לא בטוח כדי שיוכל האדם, כי אולי הכוונה פה כדי שיוכל הגר להתגבר עליה. אנחנו אומרים לו כדי שהוא יוכל, מי שבא להתגייר, להתגבר עליה. לא ישתמש בה כי אם כראוי לטבור ושימו את הזרע בתנאים הנאותים ובזמן הנאות, אולי יהיה את הזרע מצליח שמצא ראוי לקבל את העניין האלוהי. ואם הגר מתחזק ומקבל עליו ללכת בדרך זרעו, כבר זכה לו לזרעו במידה מרובה של קרבה לאלוה. אך גם אחרי אשר קיבל עליו כל אלה, לא ישווה הגר לבין ישראל מלידה, כי בין ישראל רק הוא ראוי לנבואה, ואילו הגרים תכנית אפשרותם בקבלם לבני ישראל לתורתם היא להיות לחכמים ולחסידים. ככה תרגם אבן תיבון, וזה הסדר הנכון, לחכמים ולחסידים, אך לא לנביאים.
הסדר פה
תתלו בעמוד רישי. מה אתה אומר? זה במאמר חמישי, איך תמצא את זה? באמצע פסקה ב', זה פסקה ארוכה מאוד, אני לא יודע לאן לסגר. בסדר, כותבים פה בשורות הראשונות בסיבוב בין ריש ד' לרישי, אז כתוב איש על כזה, דובר שם על שאדם הולך ומשלים את עצמו, מושפע עליו רוח אלוהית ורוח הנבואה, אם הוא ראוי להיות נביא, או הערה ממרום, אם הוא עומד במדרגה אחת למטה מזו של הנביא, ואז יהיה חסיד, לא נביא. על המטה, המדרגה הסמוכה לנבואה זה מדרגת החסידות. אז דיברת בחזון אל חסידיך. ובכלל זו שיטתו של רבי יהודה הלוי, שהחסיד הוא למעלה מן החכם. כשאני חושב שאצל הרמב״ם זה להפך, החכם הוא למעלה מן החסיד. כל פנים הוא אומר מפורש שחסידי אומות העולם יש להם חלק בעולם הבא, והם מי ששומרים, הרמב"ם כך אומר, הם מי ששומרים את התורה מתוך שומרים שבע מצוות בני נוח, מתוך שכך כתוב בתורת משה. כלומר מתוך עמדה צייתנית, הם שמעו שכתוב בתורה בתורת משה, והם מכבדים תורת משה, לכן הם שומרים שבן צדוד מנוח, והם נקראים חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. אבל מי ששומר את שבן צדוד בני נוח בגלל הכרה הדעת, לא מתוך עמדה צייתונית, אלא מתוך עמדה של מוסר אוטונומי, מתוך הזדהות פנימי, מתוך הגיע במסקנת שכלו שכך ראוי לעשות, אז הוא אינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. והמדרגה הזאת של מחכמיהם זה מדרגה יותר גבוהה מאשר חסידי אומות העולם. אז כל פנים משם מוכח שעל כל פנים ביחס לשיטת הרמב״ם במושגים חכמי אומות העולם, חסידי אומות העולם, זה מדרגה יותר גבוהה חכמי אומות העולם. אולי מזה אפשר לגזור ששיטת הרמב״ם שהחוכמה למעלה מן חסידות, כי זו שיטת הרמב״ם במכללותה, שהחוכמה מביאה את האדם לשלמות יותר מאשר המעשים הטובים והסיכון של המוסר. אם כי ודאי שהחכם הוא הצדיק והצדיק הוא החכם, ואין אצל הרמב״ם גם כן כמו אצל הכוזרי מישהו חכם אקדמי שאין אין, אין הדברים מתרגלים אצלו למחויבות פרקית מוסרית. הוא לא יקרא חכם בכלל, אלא החכמה שעליה גם מדבר על התורה, להסתכל לדעות עם הסדר החכס למשפט ומדלקה בארץ, זה כותב כל התורה כולה. זה לא חולק הרמב״ם, ובכל מקום יש מחלוקת בין הרמב״ם לכוזרי, אני חושב בנקודה הזו, בסדר הקדימויות, מה הכי מוביל לנבואה אצל הכוזרי? זה חסידות, ואצל הרמב״ם זה החוכמה. עוד פנים, מאחר שאיבן טיבון תרגם ככה, אז למה לזה? למה לשנות? מה עוד שזה קורלטיבי למה שהכוזרי כותב בהמשך? בואו נסביר את הפסקה הזאת.
רק שואה פה להקשר.
כן, זה מה שאני חושב. איך זה קשור להמשך, אלא אלא הקשר. כשאני מסביר לך שהמעלה שלנו זה הדבקות שלנו בעניין האלוהי, ומי שניכר ממנו הדבקות בעניין האלוהי בעולם הזה, על פי מעמדו בעולם הזה אנחנו נוכל לשפוט מה יהיה מצבו בעולם הבא. ואנו במצבנו היום יחסנו אל האלוה על ידי דבקותנו מעיד על קרבתנו אליו יותר מאשר לו הייתה לנו גדולה כיום בעולם הזה. ובהקשר זה זה גם מה שמתאים עם מה שאנחנו אומרים לגרים שבאים להתגייר. אנחנו לא מצביעים על הדברים שהם יגרמו להם לתחושת טוב וגדולה בעולם הזה. אנחנו מצביעים להם על הצדדים שיש בהם קושי, תורח לנפש, ומצוות רבות ורוב המנהגים שלנו. ואם אנחנו מצביעים להם על מצוות המילה שהיא ממש לא מתאימה לנטייה הטבעית באדם, אלא בדיוק ההפך, היא באה לדכא את הנטייה הטבעית באדם. ואם הגר הוא מוכן ללכת לא על מהלך של גדולה בעולם הזה וטוב בעולם הזה, אז בזאת הוא מצטרף אלינו, כי הנקודה העיקרית זה קרבה לאלוה. והמוכנות לשאת גם כל סבל בשביל האידיאל הזה, זה מה שמעיד על הזיקה בין הגר ובינינו. אם כי, כמו שהוסבר, הזיקה לאלוקים היא לא פועל יוצא של מעשים או כוונות או יוזמות, אלא זה פשוט נתון טבעי. העניין האלוהי הוא חיינו, הוא הווייתנו, ועל כן מי שבא להצטרף אלינו והיה והוא מצטרף אל המגמה ברוחו, אז הוא קשור אל המגמה ברוחו, ואז מוכן לוותר להרבה מאוד ערכים, הרבה מאוד מלימויות של עולם הזה, כי הערך הוא העיקרי. אבל עם כל הכבוד וכל האיכויות שיכול לזכות בהם, שבו לא ישבר. דומה לי שזה בגדול ההקשר הענייני פה. ולפי הסביר שעכשיו אני נותן, אז זה לא כל כך אסון מה, מה שהוסיף פה אבן שמואל, חכם המתרגם, את המילים על כן. אלא מה? כי אבן גיבון לא כתב את זה. אז הרעיון העיקרי זה על כן, זה לא רק זה שאנחנו לא, אתה לא תצטרף לאומה בגלל דיבור פה, כי מרחוק הדבר מן הגיון, כי אדם קונה את העולם הבא על פי מילה אחת שאומר בפיו. כן, זה לא הנקודה. באמת הקשר לעולם הבא הוא עניין של הזדהות עם העניין האלוהי בצורה מלאה. זו הנקודה העיקרית. ומזה נגזר כל המדיניות שאנחנו אומרים לגרים. אז שוב אני אומר, לא אסון כל כך גדול מבחינה רעיונית, על כן, כי בכל מקרה אנחנו צריכים להסביר מה הקשר הענייני של הפסקה הזאת אל מה שדובר. אז זה הערת אגב לכל מה שמדובר, והיא נגזרת מרוח הדברים. אלינו רואים כל מי שקיבל עליו עדתנו בדיבור פה בלבד ישווה לנו, כי לא זה מה שעשה את העניין. כי גמרנו להסביר פה את כל מה שהסברנו על מה זה אמונת ישראל. פה אנחנו מסיימים את המאמר הראשון, מבינים שאמונת ישראל זה הממד ההווייתי של העניין האלוהי המתגבש בחיות הישראלית, ומהווה את לא רק אופייה, ערכיה, שאיפותיה וראויותה לשמיעת הדיבור האלוהי, אלא הוא מתגלם בכל ערכי חייה, שהדבקות בעניין הזה מופיעה במילואה. אז החיים מופיעים במילואם עד הרסים החומריים הפוליטיים הממשיים הטבעיים של צבא והרעה והצלחה במלחמות וכדומה ועוד. וממילא ברור שבאמת אי אפשר להצטרף לדבר הזה. זאת אומרת, או שאתה שם או שאתה לא שם, או שאתה מהטבע הזה או שאתה לא מהטבע הזה. אז איננו רואים מי שקיבל עליו דתנו בדיבור פה בלבד כשווה לנו. בהמשך יתברר לא רק שהוא לא יהיה שווה לנו, הוא לא שווה לנו גם לא בדיבור פה בלבד, גם בקבלת המעשים והתגיירות הוא גם לא יהיה שווה לנו. לכל הבא להתגייר מודיעים אנו את המצוות אשר יהיה עליו לקיים, ומעשים שיש בהם שום תורך לנפש, יונדי טהרה, תלמוד תורה, מילה, מצוות רבות אחרות, ורוב המנהגים אשר לנו. ואנו אומרים לו כי אחד מתנאי המילה וטעמיה הוא לזכור תמיד כי אות אלוהי אשר ציוונו אלוהי לשמור בכלי התאווה גוברת באדם, כדי שיוכל להתגבר עליה. ואם הוא יתגבר על תאוותו ונטייתו הנהמתנית, כי אז בזאת הוא מתאים יותר אל הכיוון הערכי, ולא ישתמש בנטייה התאוונית הזאת כראוי, כראוי לטבעו, ושימו את הזרע בתנאים הנאותים ובזמן הנאות, ואז אולי יהיה זה זרע מצליח אשר מצא ראוי לקבל את העניין האלוהי. אתם רואים לכן התרגום, כדי שיוכל האדם להתגבר עליה, ואז משמעות העניין שזה טעם המצווה גם אצל כל יהודי, אז ההמשך הוא לא מתאים. אז כדי שהאדם יתגבר, האדם היהודי יתגבר, אולי יהיה זרע מצליח אשר ימצא ראוי לקבל את העניין האלוהי. כל אדם הישראל ראוי לקבל את העניין האלוהי, לב נביאים בני נביאים, וזה מה שהוסבר לנו, שהתכונה הנבואית היא תכונה עצמית בעם ישראל. זה לא אולי, זה ודאי. אבל מדובר פה על הגר. אלא אם כן אתה תסביר את העניין האלוהי בפועל, להיות נביא בפועל. כי אנחנו הסברנו שלקבל את העניין האלוהי, העניין האלוהי מבטא שני דברים, את הנבואה ממש ואת הנבואתיות כתכונה פנימית, סיגולית, פוטנציאלית. כן, מה אתה אומר?
אפשר גם להגיד, כדי שהאדם יוכל לגבור, שהוא היה לך ראוי, מנחת הדרך, כשהתקיימו כל התנאים האלה, עכשיו חוזרים אל הגר, אז אצל הגר אולי.
בסדר.
האדם זה אדם
מגיע,
בהתאם
להקשור של המשנה. נכון. פשוט אפשר לוותר על המילה אדם, כי בן טיבון לא תשתמש בה. מאחר שכך, לא צריך להתפלפל כל כך. ולמשכן נפשן, יכול ללכת אוטוסטרדה. כן, רק, תראו, כל, באמת אני יכול להגיד כל, להוציא יוצאים מן הכלל. אבל יש לי פה מתחילת הספר ועד סופו, המון תיקונים כאלה של התרגומים. ותאמינו לי שכולם, כלומר לכל כלל יוצאים לכלל, אבל כולם לא באו בגלל שאני פשוט פתחתי את הספר ועשיתי השוואה. אבל זה מרוב שנים שאני לומד עם חבר'ה כמו תכן. ותמיד מישהו תקע אותנו בזה שאלה. עד שכיום ששואלים אותי שאלה, פתאום, רגע, זה לא מתיישב. אז לפני שבכלל אני מתחיל לחשוב מרגע ונביא את הספר, אני אומר לכם, כל התיקונים זה כתוצאה מזה. נוצר איזה אבסורד, פתאום אתה רואה את זה. אז קיצור, המסקנה היא שהתרגום הזה של מצילת כבודו של החכם, אתם רואים, אני דווקא אוהב את התרגום הזה בגלל שהוא זורם, קיצור, שפה באילן טיבון זה שפה ימי ביניימית, זה היא קשה פשוט, והשפה הזאת היא נעימה. חוץ מזה אני גם נהנה מזה שאני אומר שהוא לא, כי באמת על ידי זה אני יכול להבליט את הטעויות של העניין. אבל באמת, אני נתח מיניתי, אם זה לא מבין את הספר הזה, נקודה, אני פשוט. זה מחוץ ל... זה מחוץ ל... מחוץ לספרייה שלהם.
ספרייה של מי?
תמיד החרמים, פשוט לא קוראים אותו. אולי הוא ילביז אותם. קוראים אותי בן טיבן. כן. העלה, אז כדי שאוכל להתגבר עליה ולא יתאמש גם גרו לטיבו. כן, אולי צריך להשלים פה את העניין, צריך להבין טוב את הנושא הזה של טעם המילה שהרבי יהודה הלוי דרך אגב מסביר לנו פה. זה שני דברים אני רוצה להגיד פה. א', כללית וב' קונקרטית. כללית, הנה, זו מצווה שנייה, יש שתי מצוות במאמר ראשון, אני חושב שכבר הזכרתי לכם את זה. יש שתי מצוות במאמר ראשון שמתייחס אליהם באופן קונקרטי רבי יהודה הלוי. הראשונה זה היה שבת, העניין האלוהי כאילו דבק בה בשבת, נשמר מתמשית מקורות השבת, מהטבע, מההיסטוריה ומהנבואה בעשרת הדיברות. הם שלושת המדרגות של חשיפת השבת, שהעניין יומי דובק על השבת. והנה עוד מצווה שמוסבר פה העניין של טעם המצווה. מה שלא נדרש, רבי יהודה הלוי להתייחס למצוות, כי אין עניינו במאמר ראשון להיכנס לפרטים. במאמר ראשון, כבר ברור לנו שעניינו המהות, להסביר לנו את המהות של כל הספר, מה זה מה זה אמונה, מה זה זיקה לאלוקים, הולך ומתבורר, זה אלה מושג, מה זה ישראל. אתה לא מבין מה זה אלוקים, אתה לא מבין מה זה אמונה, אתה לא מבין מה זה ישראל, אם אתה לא מבין שלושת המושגים האלה כאחד. וזה מה שהוא בא לבנות. הוא לא נכנס פה לפרטים בכלל. אלא שתי המצוות האלה הם באמת אלה שגם נקראות אות בדברי חז"ל, גם תפילין נקרא אות, אבל אלה הם המצוות הטבעיות. זה הטבע הנשמתי, זה השבת, זה הטבע הנשמתי כפי שהוא מתראה בעוד ברית קודש ששחרתם בבשרים. כי באמת שתי המצוות האלה, חוץ מאשר העניין הפרטי הקונקרטי, הרעיון הקונקרטי שלהם, הם הביטוי המהותי של העניין הישראלי, וממילא העניין האלוהי בישראל, כי העניין האלוהי כאילו דבק במשבה. וגם פה הזיהוי העצמי הישראלי הוא מתגלה במילה, וזה באמת אנחנו מודיעים לו הרבה מצוות לגר והמילה. והנה כמה מילים על המילה, יותר מאשר על כל המצוות הרבות שאנחנו מודיעים לגר, כי זו הנקודה. אם כי עכשיו פה ענייני, אז המצווה הזאת כמו שאר המצוות הנזכרות פה, הקשר הענייני הוא משום שיש בתורך לנפש, זה ממש לא כיף לעשות מילה, במיוחד לא לגר. ושלא לדבר על זה שכל עניינה זה למתן בכלל את ההנאה מהפעילות המינית. זה בעצמו ממטרות המילה, כדי להתגבר על התאווה הגוברת באדם. שמה שיהיה דומיננטי באדם זה לא התאווה, אלא מה יהיה דומיננטי באדם. מן הסתם, אהבה, הצדדים יותר רוחניים, פחות חושניים, יותר ערכיים, יותר מוסריים, יותר אידיאליים, כדי לסול את הדרך בפני אפשרות שגם בהתגברות הבשריות היותר חזקה וההסחפות היותר סוחפת את האדם אל החוויה החושית, גם שם מה שישלוט זה יהיה השכל, המגמה, התוכן, הרוח, הנפשיות ולא הגופניות. והמימד הזה הוא בא להגיד שתוכן המילה הוא לא רק שלילי, לא רק בא למתן את היצריות, למתן את הנטייה התאבנית, אלא הוא בא להגביר את היסוד האחדותי, את היסוד האידיאלי, את היסוד הענייני, את היסוד התכליתי, שעומד באמת ביסוד הנטייה המינית, שהיא מצד עצמה קודש, היא מצד עצמה הדרך להופעת נצח ישראל, להופעת המשכיות הדורות, והמימד של החיות הנשמתית הישראלית בנטייה המינית יוצאת לפועל. אלא שאדם עלול לצלול בתוך החוויה החושנית עד שישכח לחלוטין את הערך האידיאלי שבה, את הערך התכליתי שבה, בצדדים העדינים והנפשיים והרוחניים הם נדחים מפני התגבורת של החושניות שבה. על זה צריך להתגבר. הנקודה הזאת היא נקודה מוסוגית לכל האופי של תורת ישראל. על כן באמת זה נקודתה. לא שאנחנו כל כך מתעבים את החוש ואפילו לא את החושניות, אלא במקום שהיא מתגברת עליהם, אז היא מתואבת. אבל במקום שהיא מגויסת אל העניין התכליתי האידיאלי, אז היא רצויה, היא הטובה. השתלבות באופי החיים הזה הוא זה שגורם אם הגר מתחזק ומקבל עליו לכת זו, כבר זכה לא לזרוע במידה מרובה של קרבה לאלוה. והקרבה לאלוה במלוא משמעותה, לא מבחינת התחושה ומרוממות הרוח והריגוש הגבוה של העניין, לא, אלא מבחינה עובדתית שהוא משתלב פה בזרם החיים הכללית של האומה. זו הגדרת המושג קרבה לאלוה. וקרבה לאלוה זה הווייתנו, מצבנו היום, יחסנו אל אלוהים, מצבן היום קרוב יותר. זו קרבת אלוקים לאיתו. קרבת אלוקים זה הזהות עם העניין האלוהי. גם ישראל, אנחנו מקורבים. אך טוב לישראל, אלוקים מבואי ליבב. זה המשפט הפותח את מה ש... את הפרק שמסיים שם, ואני קרבת אלוקים לאיתו, שתי בשם אלוקים ומחסי, לספר כל מלאכותיך. קרבת אלוקים זה הטוב לישראל, והקרבת אלוקים זה הזדהות עם העניין האלוהי. זה באמת הטוב הישראלי. גר לא יהיה כזה, אף פעם לא יהיה כזה. אלא, כיוון שהוא הולך בדרך הזאת, מצטרף במידה מרובה, אז הוא זוכה לקרבה לאלוה. אך גם אחרי אשר קיבל אב כל אלוה, לא ישווה גר לבן ישראל מלידה. כי בן ישראל רק הוא ראוי לנבואה, כי הנבואה, גם זו הקונקרטית, היא פועל יוצא של הנבואתיות העצמית, התכונית, שהיא אופי החיים, שכשבן שהוא מגיע לריכוזו המלא, למה שהתכונה היא גם הולכת ומתאבדת במערכות הבחירה החופשית ועומדת במבחניהן, כי אז אצל סגולת הסגולה תתגלה הנבואה הקונקרטית. הגרים תכלית אפשרותם בקבלתם מבני ישראל את תורתם היא להיות לחכמים, לחסידים, אך לא נביא.
כמה דורות אחרי שהגרון זה היה?
שנייה. בכל מקום אומר, כל זה זה ביחס לגר עצמו, אבל הנה הוא אומר, כדי שיוכל הגר להתגבר על הנטיית האבנים, לא ישתמש מקים כראוי לדבור סימון את הזרע בתנים ונצים ומזמן על האור, אולי יהיה זה זרע מצליח אשר ינצא ראוי לקבל את העניין האלוהי. באמת הסיכוי לקבל את העניין האלוהי, ופה שוב איך שלא נפרש את זה, או להזדהות עם הנבואתיות, או שנפרש את זה לקבל את העניין האלוהי, שיהיה נביא בעצמו, הגר לא יהיה. וכשהוא אומר אולי יהיה זה זרע מצליח שראוי לקבל את העניין האלוהי, ניתן לפרש שזה עומק הרעיון שעומד בכלל ביסוד הגרות, שאנחנו לוקחים גוי ואנחנו בוחנים אותו ומדריכים אותו וזה, והוא בסוף הוא הופך להיות יהודי. זה כמו שאתה לוקח קוף ואתה בוחן אותו, מדריך אותו, בסוף הופך להיות בן אדם. אין דבר כזה, אלא העניין פה זה שישנה איזה דרך של באמת נקודת הגירות. זה לא הכרזה ואומרים אתה יהודי. יכול להיות שמבחינה הלכתית ככה אנחנו מתייחסים, מי שעבר את תהליך הגיור אנחנו אומרים טוב, תחינו אתה, אתה יהודי. המשמעות באמת זה אנחנו מותרים את זה ביד השם, בהמשך הדורות זה יתברר. זרעו של הגר והיה והוא יתמע בנו, אז זכה להתמע בעניין האלוהי. אבל יכול להיות, וזה הדבר הכל כך קשה לישראל בסוגיית הגרים כספחת, ש זה היה גיור פורמלי, אז אמרנו מבחינה הלכתית אנחנו מתייחסים אליו כיהודי, בהמשך הדורות התברר שהוא לא, כי בתהום אישיותו ונשמתו הוא לא יהודי. ואז הניגוד בין נקודתו העצמית המהותית לא תצליח להיות מעוקלת במערכת ביולוגית, לדבר קצת בגסות, העברי, ומתוך כך הוא ייפלט. המשך הדורות ייפלטו מעם ישראל. וזה יתבטא באופן ישיר, באופן עקיף. איך תדע אם זה לא כל המשומודי שעם ישראל הפסיד לאורך כל הגולות, הדורות, שהם בניהם, או שניצוצות כוחות חייהם של הנפשיות הגויית שנטמעה בנו מכל מיני גירים שנתערבו בנו, שקשים לנו כספחה. אז יוצא שהנושא הזה של הגירות הוא כולו חתום בחותם האולי. זאת אומרת, ישנם שני רבדים, יש רובד הלכתי, והוא אומר לך אתה אחרי שבית דין קבע על מישהו שיהודי, הוא יהודי, אז אתה מכאן לא הולך מתייחס אליו כיהודי עד שיתברר שהוא לא יהודי. וישנם גם כמה תנאים שיכול להיות שגם גר מתברר שהוא לא יהודי, כי בוודאי שיש דעות כזה שאומרות שגר אחרי שהוא מכריז שהוא שמר את המצוות ולא שמר את המצוות, יש דעות שהוא לא יהודי. אז יסתבר שזה כל היה פיקציה, זה לא היה, הוא לא יהודי. אבל גם אם נגיד לפי הדעות שככה כיום פי רוב הולכים שהוא כן יהודי, לא פנים לא נחייב אותו בגיור נוסף, אם לא לחומרה, אבל גם אם נגיד ככה, מכל מקום ייתכן שאדם יראה לעיניים, אז אנחנו לא רואים כלום, אבל השם שיראה ללבב, יכול להיות במהלך היסטורי, לא בדור הזה, לא רבה, לא בדור רבה, ועוד 20 דור. אז צאצאים נשמתו מצאו את עצמם נפלטים. מהלך היסטורי נפלוט אותם. בכל מקום, זהו מהלך אחראי, קשה מאוד, של קבלת גויים, מסובך מאוד. שאין כל פנים טכנית קל לנהוג בו. המשמעות שלו לתועלת, טובת ישראל, היא מאוד אחראי, למה שיכול להועיל בזמן אחד. יכול ליצור קונפליקטים נפשיים ודיסוננסים במערכות בדורי דורות אחר כך. מכל מקום, אנחנו מבחינה הלכתית אומרים למי שהתגר יהודי, מבחינה פנימית מהותית השם ידע, מבחינה התנהגותית אנחנו מתנהגים אליו כאל יהודי בכל דבר. ומכל מקום, עקרונית יהיה לזה גם כמה השלכות הלכתיות, שהכל לא ישווה לנו. הוא מקרב אחריך תשים עליך מלך, לא תוכל לשים עליך איש נוכח שלא אחריך הוא, וכל משרה בישראל אסור לגיון לתפוס שום משרה בישראל, אסור להיות קצין, אסור להיות ראש עיר, אסור להיות רב, אסור להיות קיצור, שום דבר סמכותי אסור לו להיות, כל שכן מלך. ויש לזה השלכות מבחינה רעייתית, שווה לא ישווה לנו, לא תחול עליו נבואה, הוא לא יהיה נביא. כל פנים, אין מקום לצפות, אם לא, איך נגיד, בדרך נס, שהוא יהיה נביא. וניסים קוראים, וזה צריך לתרץ, בזאת את הקושיה המפורסמת, שבנקודה הזאת מקשים על רבי יהודה הלוי, והיא? דוד המלך. דוד המלך הוא לא היה גר. הוא היה בן של גירה, נין ונכד לגירה, גירה צדק, שאימא של מלכות, שהסתבר שזרעה היה ראוי לקבל את העניין האלוהי. קיבל את העניין האלוהי. יכולים מובנים, אין שום בעיה. אבל יש סתירה למה שהקוזרי אומר פה, למה שחזל אומרים, יחד לעובדיה, שעובדיה היה גר אדומי, כך אומרים חזל. אמנם אומרים שאולי זו גם הסיבה שהוא כל ספר עובדיה הוא פרק אחד, הוא קצר בסיפור התנ"ך כזה. שמועה שמענו לאדום, ציר בגויים שולח, מיני ובי שדים נגרה. זאת אומרת, היער נחרט ממנו ובו. זאת אומרת, את הגרזן, את קט הגרזן יוצרים מעץ היער, ומעץ היער עצמו קורטים את היער. אז עובדיה שבא מאדום, מיני ובי הוא זה שמנבא על שמועה שאמרנו לאדום וציר בגויים כי הוא שולח, קומו ונקום מעלה על המלחמה. ונבואת הזעם והחלטה לאדום היא באה על ידי גיר אדום. נו, אז ייתכן שרק אופנים הנה אתה רואה שהיה נביא. אז לא יודע מה רבי יהודה הלוי יענה, והצעתי שיענה זני. כל פנים, יד השם לא תקצר, ניסים יכולים לקרוא, אז קרונס, כי מיני הוא ואישה דימה. אולי, לא אחרת אני יודע תשובה, כל פנים פה המפרשים כולם נזקקים לשאלה הזאת, אתם יכולים לראות. שנייה, אני רוצה לחשוב, אם אמרתי להגיד כל מה שאני רוצה להגיד פה, טוב, כן.
למציא זה אין עניין בגר שהוא עקר, שהוא לא יכול להביא לדיד.
לא נכון. כי גם אם הוא קיבל, אם הגר מתחזק הוא מקבל עליו ללכת בדרך זו, כבר זכה, לא, הוא לזרוע במידה מרובה של קיבל אליה, לא. אז עצם הרצון של החזה, המחמי, אלוקאי של אלוקאי, לא דבר קל. לא חשוב, נעלה מאוד. גם את הזנב של אריה, את האריה, אז זה זכייה מרובה, בסדר, שבו לא ישווה לנו, בכל מקום, כל מי שנספח לעם ישראל. והנה גמרא מספרת לנו על, על אדם אחד שם בכניסה לארץ, שם בעיר לוז, אז הוא שומרים של, 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 של שבט יוסף שטרו שם סביב לוז, תפסו איזה אחד, והוא כאילו לא אמר להם את מבוא העיר, רק הצביע להם על הפתח הנסתר של מבוא העיר, וכתוצאה מזה הם קשו את לוז וישבו שם את נחלתם, נאחזו בער. ובשכר זאת הם שילחו אותו והולך והוא בנה עיר. העיר הזאת שהוא בנה היא עיר לוז, ששם פילי פלאים קורה שם בעיר הזאת. א', זו אותה עיר שהיא העיר קושטה. העיר קושטה זה העיר של האמת, ששם אנשים דוברי אמת והם לא, לא מתים, רק מי שקץ בחייו פשוט יוצא מהעיר ומת. אבל זה העיר שהיא עיר האמת, מלאך המוות לא שולט שם, וזה גם עיר שתחילת יוצאת משם. עד כאן מה שאני זוכר עכשיו מדרשי חזק. מה זה בא כל השפה האגדית הזאת לומר? לא יודע. אבל בין היתר, לא שאני בא למצאות, אבל אני נותן קריאת כיוון קלה, שלערכתי גם זה נמצא שם. בואו רואה שמי שמתקשר במפעל החיים של עם ישראל, שעולה שנחז לארצו, ולא, תנועת אצבע, ותו לא, הוא נחז בו בספירת הנצח, בספירת האמת, בספירת השיקוף, שאין לתחלת דומה לים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד, להכללה יותר פנימית, לשיקוף של הערכים יותר אמונים, תכליתית של הכל. אז אל יקל בעיניך, זה מתי שבנסה מצא תנועה כזאת למען עם ישראל. אם זה לא רק תנועת עצמה, זה תנועת כל חייו. הוא בא והוא נספח לעם ישראל, ורוצה בטובתם, ורוצה ומתענה בצרתם, וכל כולו רוצה בכבודם של בתם, אז ודאי שזכה לאור זרו בעיר האמת והנצח והתחלת וכל הדברים שלו. ואם לא לזרו, לא. ואם לא באופן מוחלט, אני יודע מה הוא בא. כשהגמרא אמרה לו אשתו של רבי אלעזר בן עזריה, מה זה ידיח אותך מהנשיאות, בא להתייעץ לקבל את הנשיאות, לא לקבל את הנשיאות, כי זה פוליטיקות, הולך פה המדינה רועשת, איפה פה את רבן גמליאל וזה, שמים אותי ללכת, לא ללכת, שמו לו ברז, שימו לך ברז, לא כדאי לך. אמר נו, אז ידיח אותי, אבל יום אחד הייתי נשיא, לא שווה. כי מבינים מה זה הערך של להיות נשיא לעם ישראל, לא מצד הכבוד אישי, מצד הכרת האמת, מה זה, מה זה מנהיג בעם ישראל, יש לזה ערך עצמי. ואם הוא רגע כן
הרי עזור על משהו הוא רצה להגיד, שגם האמרה אולי יהיה זרום מצליח אשר נעשה ראוי, שיש בה גם בזה את העניין התכונה הנבואית ואת הנבואה בפועל.
רציתי להגיד, מה זה ראוי לקבל את העניין האלוהי? שני פורשים אפשריים.
לזרע?
כן, הכל זה הולך על הזרע. אולי, זה כתוב מפורז, זה, כן, זה לא כן. מקום פירושים. כן. זה, אולי יהיה זרע מצליח, אשר ימצא ראוי לקבל את העניין האלוהי. מה פירוש העניין האלוהי? פה שני פורשים אפשריים. או ראוי לקבל את העניין האלוהי, שהוא ייקלט בתוך עם ישראל. יהיה דוד המלך, תאבי. הנה, פורדה מגירה, יצא דוד המלך. אז הנה, אז זה אפשרי. עוד דילמה, הכוונה ראוי לקבל את העניינים שיהיה נביא.
כן, ברגע שהוא קיבל את
התחילה, כי יכול להיות, יש אופציה א', לפי הפירוש הראשון, שהוא נדבק בנבואתיות, אבל רק אולי יכול להיות שבמשך הדורות תתגלה שהוא פשוט לא נקלט מעם ישראל והוא נפלט מעם ישראל. על זה שהתגיירת וזה, ואנחנו קוראים לך גר ויהודי וכולי, זה מפני הלכתי, אבל לקדוש ברוך הוא יש, לא בטוח שכל החלטה הלכתית שהיא מדריכה אותנו היא גם חייבת לקדוש ברוך הוא, זה לא בטוח. וזה אולי הוא יקלט ואולי ייפלט. זה מה שירחתי לכם קודם, זה לפי הפירוש האחד שעניין אלוהי הזדהות עם הנבואתיות. ואם נגיד אולי יהיה ראוי לקבל את העניין האלוהי, אז אלוהי יזכה לכך שיהיה נביא. זה מכיר הרבה יהודים זה לא זכות.
יש הבדל בסוף, אם ברגע שנאמר שהזרע שלו,
ואז לפי הפירוש השני, אז מה כל כך גדול? הוא בא להגיד, תראה, למרות ששבו לא ישווה לנו, אבל זרעו בהמשך ישווה לנו לחלוטין, עד שיהיה סיכוי אפילו שיקבל את העניין הלאומי, וזה גולת הכותרת שלו, יהיה נביא בפרט. כן.
בסוף אין הבדל בין, יש הבדל קטן בין אם הזרע שלו, אם הוא קיבל גם רק את התכונתיות הנבואית, זה כבר מספיק.
נכון.
זאת אומרת, אם במקרה הוא גם קיבל את הנבואה עצמה, זה בגללו, לא בגלל האבא שלו.
זה ודאי שלא. זה לא, איך נגיד, גירות זה לא ייחוס.
אז בסוף יוצא ש... זאת אומרת, לא יודע, אני מבין שאפשר להגיד שבסדר, הוא קיבל את התכונתיות הנבואית. עכשיו מה שהוא יעשה עם זה, הוא יעשה עם זה, הוא כבר שווה לישראל.
נכון, זרעו.
כן.
מה שהוא בא להגיד, הוא לא ישווה לנו, וזרעו אולי כן. זה כאילו אומר, אבל זרעו אולי כן.
כן, אז לא הבנתי למה צריך לחלק בזרעו בין שהוא יקבל את הנבואה מעצמה, או יקבל את ה...
זה לא כל כך משנה, אבל אני לא יודע מה התכוון המשורר שהוא כתב. הוא שזה אפשרי, הוא שזה אפשרי לכם. אני מלא את שניהם, שומע שמה, בוחר לתפר. כן.
מבחינת הגוי שרוצה להתגייר, זה מובן למה הגוי רוצה להתגייר, אבל למה בעם ישראל יש, למה בכלל יש מבחינת
חדית מקרבים,
למה יש עניין לגייר, ולמה בכלל גוי שבא להתגייר, טוב, שיתקרב, אבל כולם גיירים, כי אז זה פעם מקשה לנו על ה...
אני חושב שיש שיטות כאלה, אני חושב שבחב"ד, אם אתה צודק, וככה נוהגים. דומני שככה יגידו לך בחב"ד כיום. אז לא רוצים לקבל גיירים ולא מגיירים, נקודה. אז יש גישות כאלה. לעתיד לבוא, אז אין חינמי. אז אומרים, גם קודם גירים לעתיד לבוא. ועכשיו, מה העניין כן שמקבלים גירים? אז זה אולי דווקא כן ערוץ. בסוד אפשר לזוויר את זה על פי רוח ספר החוזרי עצמו. ובעומק העניין, הלו התפיסה הפנימית של רבי יהודה הלוי, זה תפיסה אורגנית, נכון? זה אנחנו כבר... ראינו את זה, למרות שזה כתוב פה בהמשך, אבל זה יסוד מאוד מאוד בסיסי להבנת כל מאמר ראשון, מה שאנחנו מסבירים על העניין האלוהי, שבעומק העניין הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, על כן הוא נקרא חיי עולמים, וזה בהנחה שמה שהפילוסופים היו מדמיינים את העולם זה לאדם גדול ואת האדם לעולם קטן, ולא רק הפילוסופים אמרו ככה, אלא הנביאים. זה נכון מצד השכל ועוד יותר מצד הנבואה, כי ראיית הנבואה ברורה משלה כשר הגיוני, והיא רואה את המציאות כאדם גדול, ואדם הגדול רוחו זה האלוה, שהוא רוח העולם לשלום ושכלו וחייו, אבל כן נקרא חיי עולמים. יוצא שכל המציאות כולה היא אורגנית, היא זרם אחד. העניין האלוהי הוא זה שמדריג את היצירה ומעלה אותה לתסתר חוכמה מיסודות המחצבים ואלה מצורכים למלא אחים אשר בריים באוויר ואלה... יש פה הכל עניין אלוהי אחד שהוא הולך ומדריג את כל המציאות. יש פה עניין לאילוי המציאות. אם יש עניין באילוי המציאות, אל תתפלא שחלקי המציאות רקמות ממדי מציאות הם מומרים מספירה לספירה, ממצב למצב, ובמסגרת זאת עשה ההיגיון הפנימי שהותיר מקום לגירות. זה מסובך, אבל מכל מקום, כמו סוד האכילה, ככה יהיה כתוב במקומות אחרים, לא הכוזר, כוזר לא אומר, אבל ברוח הדברים אפשר על פי זה להסביר, כמו שאדם הוא דומם, צומח, חי, אז כל זה הופך להיות למדבר, אז זה מעלה את המציאות. אז גם פה המשרים מעכל את הגירים, אז זה הופך להיות ממחזר את כוחות המציאות לכיוון מעלה. אז יש עניין לזה. אז יש על אף שבאמת קשים גירים לישראל כספחת מאידך, אז יש, זה נקרא עניין גדול, גיור זה נקרא עניין גדול, אתם יודעים, אתם מדרשים שאומרים לא יצאו ישראל לגלות, אלא כשידי שיצטרפו עליהם גרים. אז יש עניין שיופיעו עלינו גרים. מכל מקום זה עניין אינביוולנטי, מורכב, מסוכה, קשים ומצד שני. הנה ראינו שדווקא הנשמות יותר גדולות מעם ישראל, הן מרכזיות, הן דווקא באים מגרים. מול קילוס הגר, ודוד המלך, רבי עקיבא, ורבי מאיר, ועוד. יש פרסמים, איכויות, מאוד מרכזיות בעם ישראל, הם באים דווקא ממקום רחוק. זה אותו מה שיש דברים כאלה. רחב, איך שנכנסים לארץ, מבארת, שמונה נביאים יוצאים ממנו. לא זוכר, שמונה, שבע. העיקר נביאים יוצאים ממנו. ירמיהו הכהן, הוא מבני בנן של רחב. הוא אשתו של יושע. שמיה ורטניה. כן. בכל פנים אנחנו רואים שמדי פעם המגמה המרכזית של עם ישראל מתחזקת דווקא לדגר. כן. בכל מקום, לא מכדי התרגום הוא על ידי אונקלוס הגר. זה נקודת תיווך כזו. בין כל מדרגות המציאות תמיד יש מדרגות תיווך. אז גם בין ישראל לעמים יש מדרגות תיווך. גרים, גרעינים, גרי עריות, גר תושב. וגוי. אשר ליהודי הדתות האחרות, כן, וייתכן שבנקודה הזאת אולי נוסיף עוד חצי מילה ונסגור, זה פה בשוב ברוחו על רבי יהודה הלוי, הוא באמת משורר, הוא לא רק בתור מליצה, הוא המשורר, אני יודע, אחרי דוד המלך, מי המשורר שלנו? רבי יהודה הלוי. אז ודאי שיש בו רוח אומנותית. אז תראו, הכל פה אסתטי, הכל ברוח קודשו של רבי יהודה הלוי, אבל פה בסוף הוא חוזר אל משפט ההתחלה, ויתכן שזה גם ההסבר שלכן, לכן לא צריך כל כך לחפש פה, כי עדיין אנחנו רואים שתכף הוא חוזר לנושא של יהודי הדתות. אז הוא לא גמר את הנושא הזה של יהודי הדתות, אבל מכל מקום יכול, אפשר להסביר למה הכניס לנו פה את הסיפור של הגרים, גם בגלל טעם נוסף, כי כל הדיון הוא דיון עם אחד שמתעניין כנראה בהתגיירו. גם המסקנה בתחילת מאמר שני, הוא התגייר פיזית אחרי שהוא כבר הכריז בקו פרשת המים של מאמר ראשון שזהו, מצאתי את מה שרציתי, אני מחפש את המעשה הרצוי וזהו. אבל ראשית הדיון התחיל לפי זה, אין תורת חיים וחיים ותקים אתכם בלבד, בפסקה חבה. אמר לו, אמנם כן, כל מי שניבא אלינו מלומות כי יחיד ואום לטוב אשר יתיב עמנו אלו, אבל שבו לא ישווה אלינו. כאילו היה חיוב התורה מצד מה שלא הברה את כולנו, היינו שווים בה כל בני אדם, כאילו מה נקצר חום, כאילו מה ברואה, כאילו חיוב התורה עלינו מצד מה שהוצאה לנו אלו מצרה, מצד זה להיות לו התחברות עמנו, יותנו סגולת בני אדם. אז למרות שהדברים האלה בא ברגע ראשון גרמו התקפצות כזאת למלך, אמר ראש, תעזוב אותי, ידעתי שאני מלדבר איתכם, אז אני אומר, חכה רגע, ואז הוא מסביר לו את כל המאמר עד חציו, ואמרנו ששם בחציו, אז הוא גמר להסביר לו את העניין הזה, שם איפה זה היה שם, בפסקה סמך, לא סמך, עד פסקה פי, זאת אומרת סוף פסקה עין תה, שם אמרנו ששם הוא פחות או יותר גמר להסביר לו את העניין, איך שם הוא סיים להסביר לו איך חיוב תורה עלינו מצד שהוציאנו יולי מצרה, מצד יולי מתחברות עמנו ויתן סגולה בני אדם. ומכל מקום, גם אחרי פסקה עין תה, אז הוא עכשיו ממשיך להסביר לו את עניין סגולת יותנו סגולת בני אדם, והמשמעות של העניין האלוהי, הוא מוציאנו מצרים בספרד החיים ומתגלה על ידים. וכל המאמר כולו, הוא לא יורד מהגובה הזה, גם יש, הוא עובר מנושא לנושא, אבל כל הנושאים, התוכן הפנימי שלהם, מה זה האיכות של החיות הישראלית והזהות שלה עם העניין האלוהי עד הסוגיה האחרונה. עכשיו, כיוון שהגיע לפה, בוא נעשור, אני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה, עכשיו תבין את מה שאמרתי לך בהתחלה. אז באמת זה מתאים, כי כל מסגרת הדיון זה היה במסגרת זאת, איך אפשר להתקרב אליך. ומכל מקום, אם זו הייתה נקודה ותו לא, אז הייתי ממליץ לרבי יהודה לוי לחכות שנייה ולהכניס את הפסקה הזאת אחרי פסקה קופתת זין.
בפתח של יהודה זה כאילו שלמד פה הוא מציע, נספק, כבר זכרת לך יהודה הדתות, חופה נספק של
ככה
טוב, כי עכשיו, לא, זכרתי את זה במציאות, אבל החלק הזה
שכוח, זה תירוץ מציאה, ואם כך אני יותר מתחזק מה שאני אומר פה עכשיו, כי באמת תראו, אמרנו לכם שהסיפור הזה של הדיבור על יהודי הדתות יותר עשירים מאשר ידיכם זה סיפור כיסוי או בלשוננו המורגלת מסקיות כסף, אבל תפוחי הזהב שבעניין זה בכלל לא עוסק בכלל, זה לא עוסק עכשיו בעולם הבא, הוא לא מעניין אותנו עכשיו כל כך, אלא על ידי הסוגיה הזאת המוקד הולך ומתברר האידנטיות, הזהות של העניין האלוהי והחיות הישראלית, זה הנקודה המרכזית, והיא התבררה, נגמרה להתברר. אלא מהי סיפור הכיסוי, יש לי עוד כמה מילים בנושא הזה, אז בוא אני אוסיף לך, תראה, וזה באמת מה ש...
אבל אתה חייבת לבנת רגן,
זה באמת מצוין, זה ממש נכון, כי באמת פה, אם כך יוצא, שפה היינו מתכווים, זמן הגאולה, הסתיים הספר, זאת אומרת, הסתיים המאמר. הסתיים המאמר מבחינת תפוחי הזהב, מבחינת הרעיון המרכזי. נגזר מזה. אין אנחנו רואים כל מי שקיבל עליו את המסגרת שמתוכה היה מפגש בינינו, נספח לסיפור הכיסוי, למסקיות הכסף, אשר ליהודי הדתות האחרות. ישר כוח, טוב מאוד. וחילו שלי, אתם יודעים, קראתי את זה כבר כמה פעמים, זה רק מלמד כמה צריך לקרוא את זה, כמה שאתה חושב שאתה קורא. מן הסתם יש עוד הרבה מה להבין שאנחנו לא מבינים. כאשר ליהודי הדתות האחרות שהתפעלת מהם, רבותינו הם שקדמו לדתות אלו בזה, והם הם שתארו את גן עדן וגיהנום ורשמו את דתיהם באורך ורוחב, סיפרו על הנעימות בזה ועל הנעימים בזו, ביתר פירוט משסיפרו זאת אנשי הדתות אשר באו אחריהם. אולם אני לא דיברתי עמך עד עתה כי אם על מה שבא מפורס בספרי הנבואה, ואין לו אמנם לא ירבו להזכיר בפירוש את יהודי העולם הבא כפי שבא דבר זה בשפט דברי רבותינו. והאם האמת היא כי גם בדברי הנבואה נאמר כי בשוב באפר, זאת אומרת גוף האדם לאפר, תשוב רוח אלוקים אשר נתנה, שנוזכר בדברי הנביאים דבר תשעת המתים לעתיד לבוא, ונאמר כי ישלח לנו האלוה נביא, לא המילה אז נמחוק, כי ישלח לנו האלוה נביא ואליהו שמו, הוא אליהו אשר כבר לפני זמן רב נשלח אלינו, והאלוה אלה הוא השמיימה, כמו שאלה שם איש אחר לפניו, ורבותינו אמרו עליו כי לא טעם תעמיתה, אפילו בא בתורה תפילת איש נוכרי, מתנבא ברצון אלוהים אשר ביקש כתמות נפשו מות ישרים, ותהי אחיתו כאחרית בני ישראל, ואחד המלכים והוא שאול שאל בנביא, כי כבר לא היה בחיים ובשמואל, אז אני בא לו על כל אשר יבואר, אשר היה מתנבא לו בחיה. ואם אומנם עשה זה של המלך רצינים אמר דרישה אל המתים אסור לפי תורתנו, למדים ממנו כי בני הנביאים היה המאמין בהשארת הנפש אחרי כלות הגוף, אשר לכן היו דורשים אל המתים, ובפתיחת תפילתנו זה גם לפי כולנו, לא לפי החכמים, כי גם אנשים יודעות אותה על פה היא אלוקיי, נשמע שנתת בי טהורה, אתה ורתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי. כל זה אבן תיבון כותב כמו שאני מקריא לכם, שאני לא מבין למה. ואתה עתיד להתנע ממנו החזרה ולעתיד לבוא, כזמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך השם אלוקיי שאתה הוא ריבון כל המעשים, ברוך המחזיר נשמות לפגרים מתים. וגן העדן עצמו שבני אדם הרבים כל כך להזכירו לנמצא לו מקור, מתעסקים בתורה, והוא המדרגה שהוכנה מראש לאדם הראשון, ולאורך אותו היה נשאר לעולם. לכן גיהנום הוא מקום פורסם בקרבת ירושלים, גיא שאין האש קבע בו, ובו היו שורפים עצרות מאות ונבלות ושאר התומות, אף השם גיהנום הוא שם עברי המוקם משתי מילים. אמר כוזרים, כן, אין החידוש אחר תורתכם בסיפור על גן עדן גיהנום, ועל סדריהם כי בפרטים, בפרטים אלה מרובה חזרה והרחבה. אמר חבר, אף בזה אין חידוש. רבותינו הרבו בפרטים, עד שגם בפרטים לא תשמע דבר שלא תמצאנו אצל רבותינו אם בקשינו. שם המאמר ראשון, חזק חזק המתחזק. טוב, בפעם הבאה, אז אני מבקש מכם להזכיר שאנחנו עוד פעם אשר יודע בסות אחרות נקרא את זה ונסביר את זה יותר בפירוט, אבל פה אני אסתפק רק בדברים הנעימים ששלום אמר, והם באמת חשובים, ולציין שתראו איך שמכאן ממש מוכח שכל הדיון הקודם הוא... הוא באמת בא בשביל המטרה אחרת, כי יכל הדיון להיות נחתך מיד בהתחלה. יהודי הדתות אחרות עשירים יותר מיהודיכם. אדוני, אתה סתם ברור גם הארץ, זה פשוט לא נכון. כן, שאלתך הבא. אבל עובדה שהוא בחר לא לדון בצורה הזאת, לא לכחיש, אלא נאחז בנקודת האמת שבטיעון, שהיא רק רלוונטית לגבי מה שנכתב בתנ"ך, ומבחר בכלל לא לגבי התקפת, יכל לחתום אותה מהר, אבל הוא רק השתמש בשביל מטרה אחרת. אבל פה בסוף עובדתית מה שאתה אומר, לא נכון, זה מה שאומר, אם כן אין חידוש בשום דבר, שום דבר מספרים בבעלי הדתות אחרות, לא עשירות לא בפרטים ולא באיכויות של מה שמובטח ביהודים, ביהודים שלנו עשירים משלם בכל מבנים כולם, אבל זה לא משנה. זה לא משנה משום מושג. אבל זה לא משנה לי. זה לא הנושא שלי. אומר רבי יהודה הלוי, אומר החבר. ב', בוא תשים לב לעיקר. וזה אפילו במסגרת של מציאות הכסף, שים לב שבאמת התנך אומר שזה לא משנה. כי מה? דבר, 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 דבר. בוא נראה מה אומר עומר חיים. כי לדבר, עושה לשקר, ירחיק את אותו. אנחנו לא מסכים לזה. טוב.
מאמר של הרב צבי שאומר שחכמים אותו לא מחכמים את העולם, שחסידים יותר מחכמים.
לא מכיר דבר כזה. אני, לא רק שאני לא מכיר, למרות שלא ראינו אינה ראיה, זה שאני לא מכיר זה לא סימן שאין, אבל פה אני מתיימר להגיד אין. תראה לי. בפנים, אם תראה לי, אני מוקד את הדבר. למה? בגלל שאז יוצא שזה עוד אחד המקומות שרוצים לחולק אל אביב. גרית פיטט, יכול להיות פיטט, עוד צד. לא משנה, הייתי רמות קוף. ושם הרם אומר פרש מה שאמר. אז דומני שזה לא...
הייתי בדיון על זה בספר מינוף את צוף של העובדה, אז הוא כתב שבאמת הרב כתב ככה, אבל הרב סביר זה העובדה הזו תתקל.
אם כתוב, אין לה כחיש. חי לא יכול לכחיש את החי. בסדר? אז מעניין לו. יש עוד מקום שהרב צידו חולק אליו. בדעת כהן ביחס לגרים, אני מראה הרב טוען שעיקר נקודת הגירות זה מילה וטבילה, וכל עוד שהוא לא מל ולא טבל אז הוא לא יהודי. הרב צידה מוכיח מגמרה בכתובות גם מהיגיון פשוט שזה לא כך, כי עיקר גירות זה קבלת מצוות. איך זה השאלה, איך הגר יכול לברך על טבילה של קיצ'נו מצטר, אבל אתה גוי, זה לא טבענו, הוא בלש מברך, אלא זה שהוא קבל על עצמו להיות יהודי, זה מה שעושה אותו יהודי. המילה והטבילה זה פרטים. טוב, כולכם ברוכים.
המקור של דברי חז"ל על עובדיה?
מה אתה אומר?
איפה דברי חז"ל על עובדיה?
זה בסנהדרין, עם פרק חלק. לא זוכר, תסתכל פה במפרשים על הזה, מציינו לך את זה מקום. כולם מכיר את זה.